אנחנו בסוגיית ספק וסטטיסטיקה. בשיעור הקודם, אחרי שדיברתי על כל מיני מצבי ספק, בשיעור הקודם התחלתי קצת לדבר על הסתברות. והיום אני רוצה טיפה להמשיך הלאה. כשהבחנה הראשונה שעשיתי, הייתה הבחנה בין סבירות להסתברות. זאת אומרת, הסתברות זה כאשר יש לי איזשהו מדד כמותי לסבירות. ואם אין לי מדד כמותי כזה, אז אני יכול לדבר יותר סביר, פחות סביר, נראה לי אינטואיטיבית כך, נראה לי אינטואיטיבית אחרת, אבל זה לא נכון לדבר על הסתברות, צריך לדבר על סבירות. איך אני מייצר מדדים כמותיים לסבירות? אם יש לי איזשהו מרחב מאורעות כלשהו, כן, מה יכול לקרות, איזה תוצאות יכולות להיות, מה הסיכוי של כל תוצאה, למשל כמו הטלת קובייה, אז יש לי שש תוצאות, אם הקובייה הוגנת, אז לכל אחת מהתוצאות יש סיכוי שישית, אז אני יכול לתת, לחמת את רמות הסבירות, מה הסבירות שיצא מספר זוגי. זה חצי, כי יש לי שלוש תוצאות מתוך שש. מה ההסתברות שיצא מספר שהוא קטן או שווה לשתיים? תשובה היא שליש, יש או אחד או שניים, זה שתי תוצאות מתוך שש, אז שליש וכן הלאה. זאת אומרת, ברגע שיש לי מפה מלאה של מרחב המאורעות, כן, מה יכול לקרות, וההתפלגות, זאת אומרת, הסיכוי של כל אחד מהאירועים במרחב הזה, אז אני יכול גם לחמת את רמת הסבירות, ואז אני מדבר על הסתברות. אמרתי נגיד שיש לי קובייה לא הוגנת, זאת אומרת, הסיכוי לא, לכל אחת מהפאות הוא לא שווה, זה עדיין לא אומר שאי אפשר לטפל בזה בכלים של הסתברות. גם בזה אפשר לטפל, אם אני יודע מה הסיכוי לכל אחת מהפאות. זאת אומרת, אני צריך לדעת את ההתפלגות, אבל לא צריך שההתפלגות תהיה אחידה, שהקובייה תהיה הוגנת. צריך רק לדעת את מרחב המאורעות ואת ההתפלגות. דבר נוסף שדיברתי עליו, זה היחס בין נדירות לחריגות. ואמרתי שנגיד שאנחנו מטילים קובייה 100 פעמים, אז כל סדרה של 100 תוצאות שאנחנו נקבל, היא בעצם עם סיכוי מאוד מאוד קטן. 6 במינוס 100. אבל אם יצא לי התוצאה 6, 6, 6, 6, 6, 100 פעמים, שזה אותו סיכוי בדיוק, במובן של הנדירות, זה נדיר וגם תוצאה אחרת היא נדירה. אבל בחריגות יש הבדל. 100 פעמים 6 זה חריג, ואילו מאייה אחרת של תוצאות היא אומנם נדירה, אבל היא לא חריגה. והנקודה היא שברגע שאין לי תוצאה חריגה, זאת אומרת, התוצאה לא מסומנת כמשהו ייחודי, אז העובדה שהתקבלה תוצאה נדירה לא אומרת שום דבר. בהטלת קובייה 100 פעמים, אני יודע להגיד לכם מראש שתתקבל תוצאה נדירה. כל תוצאה שתתקבל תהיה נדירה. אין, מספר מאוד מאוד קטן, הסיכוי של כל אחת מהתוצאות הוא מספר מאוד מאוד קטן. מה שמיוחד זה אם מתקבלת תוצאה חריגה, לא אם מתקבלת תוצאה נדירה. לכן זאת גם נקודה חשובה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להמשיך בעניין הזה, ואולי להשלים עוד איזה נקודה חשובה שנוגעת למצבי הספק. אחרי זה אני עוד אמשיך קצת עם ההסתברות. וקודם כל אני רוצה להשלים עוד נקודה שפספסתי לגבי מצבי הספק. יש ברטרנד ראסל, כן, פילוסוף ידוע שבמאה ה-20, מתמטיקאי ופילוסוף, אתאיסט, אמר שאם יבוא אליו מישהו ויגיד שאלוהים התגלה אליו ואמר שצריך לעשות כך או שאסור לעשות כך, אז הוא לא יתייחס לאמירה כזאת. למרות שלכאורה אתה לא יכול לדעת אם באמת אלוהים אמר או לא אמר. אז יש שתי אפשרויות, בהנחה שאין לי שום מידע, אז אני נותן משקל שווה לשתי האפשרויות, אז הסיכוי 50%. אומר ברטרנד ראסל, מה פתאום? סיכוי מבחינתי אפסי, אני לא מתייחס לזה בכלל. למה? כי בשביל, נקרא לזה ככה, בשביל להסתפק צריך סיבה. לא כל מצב של חוסר מידע מוגדר אצלנו כמצב של ספק. והדוגמה לזה שהוא הביא, זה הקנקן התה השמימי, הוא אומר, נגיד שיבוא אליי מישהו ויגיד, תשמע, יש סביב הכוכב צדק קנקן תה קטן, שמסתובב סביב הכוכב צדק. מה, מעניין, למה אני לא רואה אותו? אתה לא יכול לראות אותו, הוא קטן. טוב, אז אין לי דרך לדעת אם כן או לא. אז מה אני עושה ביחס לאמירה כזאת? 50-50, נכון? או שיש או שאין, אני לא יודע, אין לי מידע. מה פתאום? ברור שאני לא אתייחס בכלל לאפשרות שיש קנקן תה כזה, למרות שאין לי שום מידע. למה? כי אני מניח שגם לבן השיח שלי אין שום מידע. מאיפה הוא יכול לשאוב מין רעיון מוזר כזה? אני יכול להמציא מיליוני המצאות שונות ומשונות ולהעלות אותן, ואף אחד לא יוכל לסתור אותן, אבל זה לא אומר בהכרח שצריך להתייחס לכל האפשרויות האלה. יש איזשהו שיפוט ראשוני של סבירות שיכול לסלק אפשרויות מהזירה גם בלי שיש לי מידע לגביהן. ולכן כשברטרנד ראסל בעצם בא אליו מישהו ואומר לו, תראה, אלוהים התגלה ואמר כך וכך, ולתפיסתו כאתאיסט אין שום סיבה להניח שיכול להיות אירוע כזה, אז הוא מנקודת המבט שלו לא יראה את זה כ-50-50, הוא יראה את זה כאיזו אמירה אזוטרית, וינפנף את הבן אדם לכל הרוחות. זה קנקן התאייה השמימי, זה הדוגמה, דוגמה ידועה של ברטרנד ראסל, שבעצם מה שהיא אומרת, זה שבשביל להסתפק צריך סיבה. למשל, איך אנחנו יודעים ש... נגיד, הייתי פעם בבני ברק, הגעתי למניין בערבית, היינו 9 והיה שם עוד ילד. אז שאלו אותו אם הוא בר מצווה. הוא אמר שכן. אז מישהו שם אמר, רגע, אבל אולי הוא לא נאמן, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להאמין לו שהוא בר מצווה? מה הראיה? יש לו ראיה לזה שהוא בר מצווה. אז לכן אין לנו מניין, צריך לחכות לעשירי. אנשים נפנפו אותו כמובן ועברו לבואו רחום. למה? מה פשר העניין הזה? כי נכון, אין לי מידע ברור אם הילד הזה הוא בר מצווה או לא בר מצווה. אם הבן אדם אומר שהוא בר מצווה, אין לי סיבה להסתפק. למה להניח שבן אדם לא אומר את האמת? עכשיו, מה זאת אומרת למה להניח? יש אנשים שלא אומרים אמת. נכון, אבל אם אין לי אינדיקציה מסוימת במקרה המסוים הזה, שהבן אדם לא אומר אמת, אני לא מסתפק. בשביל להסתפק צריך סיבה. אחרי שאני כבר מסופק, אז יש כללים, איך אני מטפל במצבי ספקות. יש רוב והכרעות וכללי הכרעה וכל מיני דברים כאלה, חזקות, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל זה הכל אחרי שאני נמצא במצב של ספק. אבל בשביל להגדיר מצב כמצב של ספק, צריך סיבה. לא כל מצב שבו יש לי חוסר במידע, זה מצב מסופק. זה בעצם הנקודה, וזה...
הרב, אי אפשר לחסוך את האמירה המטאפיזית הזו, כביכול איזה כלל כזה, שצריך איזשהו משהו כדי להיכנס לספק, כדי להתמנע מהאמירה המטאפיזית הזו. אי אפשר להגיד שגם פה זה הכל עניין של סטטיסטיקה, הרי כשברטרנד ראסל אומר שהאמירה הזו שיש קנקן טייפ ממיץ לתקוח הסלט, זה אמירה סתמית, זה בגלל שבאמת, מה הסיכוי שאדם מן היישוב בכדור הארץ יבוא, שאף פעם לא היה שם, ואין לו שום בסיס, יגיד לי אמירה כזו ויש בה, ואנחנו נחקור את זה ונמצא שזה נכון, הסיכוי הוא אפסי ביותר. אבל אם יבוא אדם שאני יודע שהוא, איך הוא הגיע, הוא היה שליח שם באיזשהו חללית, שנים הוא נסע לשם וחזר משם וחקר, כל חייו הוקדשו לחקר כוכב צדק, והוא אומר, הייתי שם בחללית וראיתי
את זה. איך אתה יכול לקבוע את הסיכוי של מצב כזה?
אני לא יודע, לא בטוח שאני אתה יכול לקבוע, אבל על פניו זה נראה סטטיסטית בלתי אפשרי. כן, מאוד נמוך. מה הסיכוי של אדם, כמו שאדם יגיד,
הכל נכון חוץ ממילה אחת, סטטיסטית. זה לא קשור לסטטיסטיקה. אתה חושב שזה לא סביר? אז זה בדיוק מה שברטרנד ראסל אומר. מה שברטרנד ראסל אומר. זה מה שהוא אומר.
לא יודע שאני לא מסופק. יש ספק מסוים, אבל הסיכוי לצד שהוא צודק שיש קנקן תה, ולא צודק, הוא סיכוי
שעשיתי יותר. עוד פעם. יש ספק מסוים, אני חושב שזה גם לא נכון. יש סיכוי מסוים לזה שהוא צודק, אתה עובר פה בין הסבירות לבין ההסתברות, לכן עשיתי את ההקדמה הזאת. הטענה היא שטענה כזאת היא מאוד מאוד לא סבירה, בעיניי, אוקיי? ולכן אני לא מתייחס אליה. גם אין לי אינדיקציה של הבן אדם שמולי יש כן נגישות למידע כזה או לטענה כזאת, ולכן אני לא מתייחס לזה. אז זה מה שברטרנד ראסל אומר, אבל עזוב את הסטטיסטיקה, זה לא קשור סטטיסטיקה, אין שום דרך לחשב סטטיסטית מה הסיכוי של זה. זה לא קשור לסטטיסטיקה, זה בדיוק הנקודה. אלא מה? אני לא מתייחס לזה, כי זה נשמע לי לא סביר, זה הכל. זאת אומרת שיש מצבים שאני לא מוכן בכלל להגדיר אותם כמצבי ספק. וברגע שאני משתמש בסטטיסטיקה, אז אני בעצם כבר הגדרתי את המצב כספק, והסטטיסטיקה או הרוב או החזקה או כל הכלים האלה, הם הכלים שעוזרים לי להתנהל בתוך מצב של ספק. לקבל החלטות בתוך מצב של ספק.
כמו שרבנו היה אומר, יש כאן קלטי שמימי, או ישעיהו הנביא היה אומר, הוא גם סתם היה אומר לך, שמע, אני חושב שיש כאן קלטי. על פניו, לכאורה, הוא לא שונה מהותית מהאדם האחר שאמר. אבל אתה אומר...
למה לא שונה?
כי אני חושב ש... אתה חושב ש... תכלס, אומר, אם משה רבנו היה אומר לך, שמע, ירדתי מהר סיני, יש תורה, ויש גם כאן קלטי. הרב היה חושב שזה מכניס אותו לספק, או שזה אמירה סתמית?
לא רק לספק, אלא הייתי מניח שזה באמת נכון.
אז למה, מה השתנה?
בדיוק זה הנקודה, שאם משה רבינו מקבל את זה מהקדוש ברוך הוא, אז זה מידע שאני מוכן לקבל אותו, מה הבעיה?
אז אותו, זה בגלל הסבירות שזה נכון.
בדיוק, זה מה שברטרנד ראסל אומר. אבל יש מצבים שבהם אין לך חישוב סטטיסטי, זה לא סטטיסטיקה וזה לא הסתברות. אלא מה? זה נראה לך על פניו לא סביר, לא הגיוני, ולכן אני לא מסתפק, אין, נקודה. ברגע שאני מתחיל להסתפק, אתה מתחיל לעשות חשבונות סטטיסטיים, אם זה כן או לא, אתה מקבל החלטות בתוך מצב של ספק. ישנם מצבים שבהם אני לא מוכן בכלל להגדיר אותם כמצבי ספק. ולכן התשובה שלי היא לא שיש הסתברות כזו או אחרת שזה כך או לא. ברגע שאני מדבר על הסתברויות, אני כבר מדבר על מצבי ספק. יש מצבי ספק, וההסתברות אומרת לי עד כמה הספק גדול, איך לקבל החלטות בתוך מצב הספק. אני טוען שישנם מצבים שאני לא מוכן בכלל להתייחס אליהם כמצב מסופק. עכשיו תבינו, למשל, יבוא אליי בן אדם ויגיד לי, אליהו הנביא התגלה אליי. והוא אמר לי שיש כאן קנטי כזה. אז זה אומר, יש לו, אם אליהו הנביא באמת התגלה אליו, אז המידע הזה יכול להיות נכון. רק אני לא חושב שאליהו הנביא התגלה אליו. נראה לי שהוא עזה את זה, או משקר, לא משנה כרגע. אבל זה נראה לי. אז האם לא יכול לבוא הבן אדם ולהגיד, תראה, לך נראה ככה, אבל אני אומר לך, אליהו הנביא התגלה אליי. אז 50-50? לא, זה לא 50-50. כי אני לא מוכן להגדיר את המצב הזה כמצב של ספק. לכן זו נקודה חשובה, ההבדלים הם הבדלים פילוסופיים או משפטיים, ועוד נדבר עליהם בהמשך, אבל ולא לא הסתברותיים, אבל זה הבדל משמעותי. זה הבדל משמעותי בצורה שאנחנו מתייחסים לדברים, ואנחנו נראה דוגמאות לזה בהמשך. יש למשל, הגמרא אומרת בקידושין, ששורפים וסוקלים על החזקות. מה זאת אומרת? נגיד, מכה אבי ואמו מות יומת. אז ילד דיכא את אבי ואת אמו, עכשיו השאלה, האם הורגים אותו? אז אפשר להגיד שלא, כי יש ספק, אולי הוא לא הבן שלהם. מי אמר שאלה ההורים שלו? יש חזקה שרוב בעילות אחר הבעל. אבל מי אמר שזה נכון? חזקה, דבר יפה, מה, על זה אתה תהרוג? תשובה היא כן. סוקלים ושורפים על החזקות. עוד שיכול שהוא לא הבן שלו בכלל. יש דברים כאלה, כן? קורה שילד הוא ממזר, או קורה שילד הוא מאומץ, או ילד הוא, אני לא יודע מה, הוא לא הבן של מי שמוחזק להיות אבא שלו. איך אפשר להרוג כשיש לי איזשהו ספק? אנחנו בדרך כלל כשיש ספק, אנחנו כמובן לא נעשה פעולה דרסטית כמו להרוג מישהו. אבל כאן כן, למה? כי ברמה הפילוסופית וגם הלכתית, אנחנו לא מתייחסים לסיטואציה הזאת כמצב של ספק. ואת אם היה לי מצב, שבו באמת היה מתעורר ספק אמיתי לגבי הילד הזה, מאיזושהי סיבה. ואז הייתי אומר, כן, אבל יש חזקה, רוב בעילות אחר הבעל. ואז הייתי מכריע את הספק בזה שהילד הוא הבן של אבא שלו. במצב כזה, הטענה שלי שלא היו הורגים אותו אם הוא היה מכה את אבא שלו. בגלל שזה מצב של ספק שהכרעת אותו על בסיס רוב. טוב, רוב בסדר, יש גם מיעוט, אתה לא תהרוג בן אדם, הרי יש פה גם איזשהו מיעוט שאולי... אומר שהוא לא חייב מיטה. אבל יש מצב, אם אין לי סיבה להסתפק לגבי הילד הזה, אלא רק את העובדה הכללית, שלפעמים ילד הוא לא בן של אבא שלו. אבל אין לי משהו קונקרטי על הילד הזה. במצב כזה אני טוען, ההכרעה היא לא הכרעה הסתברותית, או הכרעה, כן, אני אלך לכל העולם, ואני אשאל את עצמי, כמה ילדים הם לא ילדים של האבא המוחזק שלהם? מעט מאוד. זה לא השיקול הזה, אם זה היה השיקול הזה, אז לא היו הורגים. בגלל שיש מיעוט שהם לא כאלה, אז יש הרוב כאלה, אז מה? השיקול הוא הרבה יותר חזק. השיקול הוא שברגע שילד מוחזק להיות הבן של האבא הזה, אין לי שום סיבה להטיל ספק בדבר. אם אין לי שום סיבה להטיל ספק בדבר, אז המצב לא מסופק. לא שיש פה מצב מסופק הקרוב הכריע אותו. זה מבחינתי מצב שהוא בכלל לא מסופק. אם זה מצב שהוא לא מסופק, הילד הזה, אם הוא יקע את אבא שלו, הוא חייב מיטה. אני לא חושש למיעוט הילדים שהם לא ילדים של האבא המוחזק שלהם, אוקיי? אז זה הבדל משמעותי, גם משפטית, אנחנו נראה דוגמאות גם במשפט כללי, לא רק בהלכה. שיש הבדל בין מצבים שבהם אני לא מסתפק, כשאז אני מתייחס כאילו זה ודאי, למרות זה לא ודאי, אבל אני מתייחס פילוסופית או משפטית, זה בעצם נחשב כוודאי, לעומת מצבים שבהם יש לי ספק מסוים, ואני מכריע אותו על פי הרוב. אז נכון שהכרעתי אותו, אבל יש גבול לאמון שאני אתן בהכרעה הזאת. אני לא אהרוג על בסיס הכרעה כזאת. יש דוגמה יפה לדבר הזה, עם, שמביא הרב קוק בעין היה, במסכת שבת, כבר דיברנו על הגמרא הזאת, בדף למד. תראו את, את, את הגמרא פה, הגמרא אומרת ככה. כתוב פה ככה, כתיב, כן, כתוב שם שספר קהלת, הם רצו לגנוז את ספר משלי, בגלל שהדברים שלו סותרים זה את זה, כן, פה תחילת הדף. הדברים שלו סותרים זה את זה, אז למה לא גנזו אותו? כל מיני סיבות. מה, עכשיו שואלת הגמרא, ומהי דבריו סותרים זה את זה? איזה סתירות יש בספר משלי? אז הגמרא אומרת ככה, כתיב, אל טנק סיל כי יבלתו, וכתיב, ענק סיל כי יבלתו. אז כן לענות לסיל כי יבלתו או לא לענות? אומרת הגמרא, לא קשיה. הא בדברי תורה, הא במילי דאלמה. בסדר? זאת אומרת, לענות כסיל כיבלתו זה בדברי תורה. לא לענות לכסיל כיבלתו זה במילי דאלמה, בדברי חולין. עכשיו הגמרא מביאה דוגמה. כי הא דאהו, כן? כמו אותו מקרה של, של בן אדם, דאתה לקמי דרבי. אמר לי, אשתך אשתי ובניך בני. ובניך בניי. אמר לי, רצונך שתשתה כוס של יין, שתה ופקה. כן, בא בן אדם לרבי, אומר לו, אתה יודע, אני באתי על אשתך, והילדים שחשבת שהם שלך, הם ילדים שלי, הם ממזרים. אז רבי, במקום להיבהל ולהגיד, אוקיי, יש דיני ספקות, ומה לעשות עכשיו, ופה ושם, אומר, רצונך שתשתה כוס יין, מציע לבן אדם לשתות כוס יין, שתה ומת. עכשיו, עוד פעם, מת כנראה רק ספרותית, אבל הכוונה... נפנף אותו מכל המדרגות, לא התייחס לטענה שלו. מקרה נוסף, מיד אחרי זה, ההוא דעתה לקמי דרבי חייא, אמר לי, אמך אשתי ואתה בני. כן? מקרה דומה, הוא אומר, אמא שלך, אני באתי עליה, ואתה הממזר שלי. אמר לי, רצונך שתשתה כוס של יין, שתה ופקה. אמר רבי חייא, אהני אלי צלותי לרבי, דלו לשוויה בני ממזרי. כן? התפילה של רבי עזרה לו שהעולם לא יתייחס לבניו כממזרים, למרות, למרות העדות הזאת שבאה לפניו. דרבי כי אבי מצלי אמר, כשהרבי היה מתפלל, הוא היה אומר, יהי רצון לפניך השם אלוקנו שתצילנו היום מעזי פנים ומעזות פנים. כן? אז העז פנים הזה לא באמת, לא הצליח לפגוע ברבי בזכות התפילה שלו. מה זה אומר לענייננו? אז הרב קוק שואל פה שאלה מתבקשת. בא לך עד ואומר לך שאתה ממזר או שילדיך ממזרים. עכשיו, אתה הרי לא יכול לדעת בוודאות שלו. איך אתה יכול לדעת? זה אפילו לא משהו שבדידך, אולי אשתך זינתה. אתה סומך עליה, זה יפה מאוד, אבל אתה לא יכול לדעת. דברים שקורים. אז איך רבי מתעלם או רבחיה? איך הם מתעלמים מעדות כזאת שמגיעה בפניהם? אז אומר הרב קוק, בדיוק את החילוק שאמרתי קודם, ישנם מצבים שבהם אני לא רואה בכלל סיבה להסתפק. ברגע שאני לא רואה סיבה להסתפק, אני לא מתעניין לא בראיות ולא בבירורים ולא בכל מיני דברים מהסוג הזה, אני פשוט מתעלם לחלוטין מהלזות שפתיים הזאת, מהזות הפנים, מה שהגמרה מתאר. זה אל טנק סיל כאיוולתו, כן? זה בעצם, זה היה דוגמה ללמה לא צריך לענות לכסילים. הבן אדם שאמר את מה שהוא אמר פה, מוגדר בגמרה ככסיל. זאת אומרת, למה? כי זה, מה פתאום להניח דבר כזה?
אבל לא מן הראוי לפחות לשאול שאלה אחת, יש לך איזושהי ראיה לכך?
אני לא מתואר בגמרא כל הפרטים, יכול להיות שאולי רבי עשה איזשהו בירור קודם, אני לא יודע. אבל איך שהגמרא מציגה את זה, זה נראה של עם הבירורים או בלי הבירורים, אני לא יודע מה היה שם, אבל אחרי שגמרנו את כל מה שהיה שם, רבי נשאר עם העובדה שיש פה עד אחד והוא מתעלם ממנו.
זה בסדר.
זה אומר שהוא מבחינתו זאת לזות שפתיים באלמה. זאת אומרת, אין לו סיבה להסתפק, ולכן הוא אומר, עזוב אותי באמא שלך, מה שנקרא. זאת אומרת, אין לי שום סיבה להסתפק, ואני לא בכלל, לא מתייחס לטענה הזאת. וזה הרב קוק אומר, שאם בן אדם גדל בבית, והוא מוחזק להיות הבן של שני ההורים, של האמא והאבא שם באותו בית, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שהוא ממזר, או שאולי הוא ממזר, או שאני לא יודע מה. אין, זה לא, אם הוא מוחזק כזה, אז זה אומר שהוא כזה. אתה צריך להביא לי סיבה טובה שתעורר ספק, בשביל שאני אתחיל בכלל לדון בזה ולחפש ראיות. לא כל אחד שבא ואומר, פלוני הוא ממזר, מיד יושיב את הבית דין כדי לעשות ברורים ולבדוק אם זה כן או לא. עכשיו, מה בדיוק יכול לעורר ספק? שאלה טובה, אני מניח שאם הבן אדם הזה היה בא כעד ראייה, או לא יודע בדיוק, או משהו כזה, והביידין או האנשים היו חושבים שאולי יש ממש בדבריו, אז כן היו אולי חוששים ועורכים ברור. אז אני לא יודע באמת את כל, את כל מה שקרה שם באותו סיפור, ואיך בדיוק זה היה. בסך הכל זה עד אחד, עד אחד זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. שבועה, צריך, עד אחד מחייב שבועה במקרים מסוימים. עד אחד זה לא משהו, באיסורים עד אחד בכלל נאמן. אז זה לא דבר פשוט, אבל מה שהגמרא פה אומר, שלפחות בסיטואציות מסוימות, שעוד פעם, אני לא יודע בדיוק להגדיר אותן, הגמרא לא נכנסת להגדרות, לפחות בסיטואציות מסוימות, גם אם מגיעה לפניי ראייה, אני יכול להתעלם ממנה. אני מתעלם ממנה כי אין לי שום אינדיקציה שזה נכון, ולכן אני לא מסתפק. אם הייתי במצב של ספק, עכשיו אני צריך לעשות ברורים. עכשיו כבר לא יעזור להגיד, אוקיי, אני במצב של ספק, אבל נראה לי שלא. אין, ברגע שהמצב מוגדר להיות ספק, אין נראה לי. עכשיו צריך ברורים. אבל כן יכול להיות שאני יכול להגדיר מצב כמצב שהוא לא מסופק. קצת אולי דומה למה שהרמב״ם כותב, סתם אני נזכר בזה עכשיו, אם, הרי בשביל עד אחד נאמן ביסורים, בשביל להגיד שבשר מסוים כשר או לא כשר, מספיק עד אחד. אבל בשביל להלקות בן אדם, צריך שני עדים, שעשה עבירה, צריך שני עדים. עכשיו מה קורה אם עד אחד מעיד שהבשר הזה הוא חזיר? עכשיו אני באתי ואכלתי את הבשר הזה, עם שני עדים שראו שאכלתי אותו ויתרו בי והכל. האם אני חייב מלכות? אז הרי כל מה שאני יודע שהבשר הזה הוא חזיר זה על בסיס עד אחד. ולכן העוצמה של, ה, של, ה, של הראיה ש, שאני חייב מלכות על אכילת חזיר, היא כעוצמתה של החוליה החלשה בשרשרת. נכון? את הידיעה שיש פה חזיר מבוססת על עד אחד. רמה כזאת של ידיעה לא מספיקה כדי להלקות בן אדם. זה שיש לי שני עדים על זה שהוא אכל את זה, ושהם יתרו בי, והכל, זה הכל נכון. אבל אם זה לא חזיר, אז מה עוזר שני עדים שמעידים שאכלתי את זה? בשביל לדעת שזה חזיר, אני לכאורה צריך שני עדים, אחרת אי אפשר להלקות את מי שאכל את זה. אומר הרמב״ם לא. אם עד אחד מעיד שזה חזיר, אז עכשיו אפשר להלקות אותך. אם יש שני עדים שראו שאכלת, אפשר להלקות אותך. למה? כי עד אחד נאמן ביסורים. עד אחד אבל נאמן ביסורים, לא נאמן על מלקות. נכון, אבל אחרי שהעד העיד, אז העובדה שהדבר הזה הוא חזיר, זה לא שהיה לי עכשיו ספק וזה מוכרע על פי עד אחד. אחרי שהגיע העד האחד ועד אחד נאמן ביסורים, יש עובדה שזה חזיר. אני כבר לא מסתפק יותר. ברגע שהעובדה היא שזה חזיר, אם מישהו אוכל בשני עדים, הוא חייב מלכות. אנחנו לא חוזרים ומעוררים עכשיו שוב פעם את השאלה, האם זה היה חזיר או לא היה חזיר. השאלה הזאת הוכרעה. זה לא, זה כבר לא מצב של ספק. אנחנו נראה לזה גם דוגמאות בהמשך. אז בעצם מה שאני רוצה לטעון פה,
אבל סליחה, אתה אומר ש מה שאתה אומר ומה שהרב קוק אומר, שמתעלמים מהבן אדם הזה שבא לומר שהוא בעל אשתו של רבי חייא הרבי וזה, זה לא לצרף את המוזרות בגישה שלו, שבזה שהוא אומר את זה הוא משים את עצמו רשע, הוא נשמע מוזר, אבל זה לא נכנס לחשבון בכלל להתעלם.
זה שהוא משים את עצמו רשע, אנחנו עושים פלגינן דיבורה. זה גמרא בסנהדרין בדף ט. כן, פלוני רבעני לרצוני. פלוני רבעני לרצוני, זאת אומרת, פלוני קיים איתי יחסי...
ביונס, ואומרים שזה היה ביונס, אבל פה, איך לחלק פה?
מה הבעיה? מישהו אחר בא עליה, לא אני, אבל עדיין זה מחבר. מבחינת דיני ראיות, היינו עושים אותה, זה בדיוק הנקודה. אם היה פה ספק והייתי צריך ראיות, אז הראיה הזאת היא ראיה טובה, זה פלגינן דיבורה. הטענה אבל כן, אבל בסיטואציה הזאת אני בכלל לא מגדיר אותה כמצב של ספק. אז אני לא נכנס לשאלות של עדויות ופלגינן דיבורה. אין, זה לא, אין ספק. זה בכלל לא מצב של ספק, אני לא נכנס בכלל להתחיל דיון על ראיות. אוקיי? יש...
זאת אומרת, בן אדם קשר, בן אדם מוחזק כבן אדם צדיק, שהיה אומר את זה, לא היינו מתחסים אליו גם כן, באותו...
מה, בן צדיק שהיה אומר מה?
אני בתיה לי אשתך ובניך בניי וכל הסיפור הזה.
לא יודע להגיד לך, כי נגיד, אם אתה שואל אותי מבחינת נאמנות, אז אולי הייתי עושה פלגינן דיבור, אבל הוא עדיין עד אחד. עד אחד לא מספיק בשביל זה. השאלה האם אני מאמין לו, יכול להיות שאני צריך להיפרד מאשתי, כי בסופו של דבר אם אני מאמין לו, זה מספיק בשביל שאני אתחייב להיפרד ממנה, כמו עם הטור לא מזמן כתבתי על אשת כהן, שנאנסה. כן, אם הכהן מאמין לה שהיא נאנסה, ובדרך כלל אין עדויות על אונס. אז איך קורה שאשת כהן שנאנסה נפרדת מבעלה, היא באה ואומרת נאנסתי. אבל אין שני עדים על זה. עכשיו, הכהן, אם הוא מאמין לה, הוא צריך להיפרד ממנה. אוקיי? Okay? אז יש פה, מבחינת דיני ראיות, זאת שאלה לא פשוטה. השאלה, האם אני נכנס פה בכלל להידיינות על ראיות? אז אני לא יודע לענות, זאת אומרת, אם יהיה פה אדם אמין, צדיק, אני לא יודע בדיוק מה, שבא ואומר את זה, נגיד מבחינת מלכות או מיטה, אני לא חושב שבית דין ייתן על סמך זה מלכות או מיטה, זה עד אחד. אבל מבחינת החיוב שלי להיפרד מהאישה בגלל שהיא זינתה, זה כן קיים. אם אני מתייחס ברצינות ואני מאמין לו, אני צריך להיפרד ממנה. אוקיי? אז זה תלוי לעניין מה. בכל אופן, יש סיפור יפה בהקשר הזה, סיפור ידוע על רבי יונתן אייבשיץ, כל הסיפורים על רבי יונתן אייבשיץ, אז גם הסיפור הזה, והסיפור שם אומר שהכומר בא לרבי יונתן ואומר לו, למה אתם לא הולכים אחרינו, הנוצרים? הרי אנחנו הרוב, כתוב בתורה, אחרי רבים להטות. אנחנו הרוב, אז ההלכה כמו הרוב. אז אומר לו רבי יונתן אייבשיץ, אני במקום שיש לי ספק, אני הולך אחר הרוב. אבל אם אין לי ספק, אני לא הולך אחר הרוב. מה זאת אומרת? זה נשמע כמו חידוד, כן? זה מסופר כבדיחה בדרך כלל. אבל האמת זו תשובה לגמרי רצינית. מה זאת אומרת? נגיד שאנחנו מוצאים חתיכת בשר ברחוב. והכלל, מעיקר הדין, זה שהולכים על פי רוב החנויות באותה עיר. אם רוב החנויות כשרות, הבשר נחשב כשר, אם רוב החנויות לא כשרות, אז הבשר בחזקת לא כשר. עכשיו בוא נגיד שרוב החנויות בעיר לא כשרות. אוקיי? עיר של גויים, שיש בה חנות אחת של יהודים נגיד, ותשע חנויות של גויים. אוקיי? שהבשר לא כשר. אני מוצא חתיכת בשר ברחוב. אז על פי הדין הבשר טרף. נכון? עכשיו, מה קורה אם אני מוצא חתיכת בשר שהיא ארוזה עם פלומבה של כשרות מהודרת. עכשיו אני שואל את עצמי, האם הבשר הזה הוא כשר או לא? יש תשע חנויות טרפות בעיר. צריך להניח שהבשר טרף. הולכים אחרי הרוב? סביר או לא סביר? לא סביר. למה? כי יש פלומבה שאומרת שהבשר הזה הוא כשר. אז מה? איפה מצאנו בהלכה את הדין של דין הפלומבה? מה זה דין? אני יודע שיש דין רוב. מה זה דין הפלומבה?
שאין ספק.
בדיוק. אני הולך אחרי הרוב אם אני מגדיר את המצב כמצב של ספק. ואז אני מתחיל סטטיסטיקה, רוב, אני עושה הכרעות, חזקות, כאלה ואחרות. אבל אם אני מוצא חתיכת בשר עם פלומבה, אני לא מסופק. אז עכשיו אני לא הולך לעשות סטטיסטיקה איזה חנויות בשר יש בעיר. אני אעשה את הסטטיסטיקה, אז אני אגדיר את המצב הזה כמצב מסופק. אבל אם עשיתי חתיכת בשר עם פלומבה, זה לא בגלל דיני פלומבה של ההלכה. אני לא נזקק להלכה בכלל. אני הולך לחפש את דיני ראיות בהלכה אחרי שהגדרתי את המצב כמצב מסופק. אבל אם אני לא מגדיר אותו כמצב מסופק, אני לא הולך לשאול מורה הוראה, או לעשות סטטיסטיקה.
הרב, עוד פעם, הרב, עוד פעם, אם באמת הרב...
רגע. אם חתיכת הבשר, אם ההגדרה, אם המצב הזה הוא מצב מסופק או לא, היא הגדרה שמסורה לי. וזה לא כללי הלכה, אין כללי הלכות על פלומבות. אלא אם אני רואה פלומבה, אני לא מסופק. ברגע ש... וזה המנדט שלי להחליט אם אני מסופק או לא. אחרי שאני מחליט שאני לא מסופק, אני לא נזקק לדיני הראיות של ההלכה. לכן פה אני לא צריך לשאול פוסק, זה לא שהפוסק אומר לי זה בסדר, אתה יכול לאכול. אני לא הולך לפוסק בכלל. ושאני צריך להגדיר קודם כל אם המצב הזה הוא מסופק. אם כן, אני אלך לפוסק שינחה אותי מה לעשות. אבל אם אני לא מגדיר את המצב כמסופק, אז לא. לכן הפלומבה הופכת את המצב, זה לא דין מדיני הראיות. הרוב זה דין מדיני הראיות. הפלומבה אומרת שהמצב בכלל הוא מצב מסופק. מילן לא נזקק לדיני ראיות. כן.
הרב, מה זה נקרא, המצב הוא לא מצב מסופק. אם באמת הרב כן היה לספק, היה לספק במקרה של הפלומבה, כי משום מה כל הרבנים, כל הקשוריות פתאום הופכו להיות קשוריות שקריות, אז אפשר להגיד אלף פעם, אנחנו לא מסופקים, אנחנו כן מסופקים.
נכון.
אז מה זה האמירה הזו, יש מצבים שאני לא מסופק. אם אתה, זה לא תלוי בך, זה כמו שהרב אומר על האמת.
יש מצבים שבהם אני כן מסופק, אני יודע.
לא, אבל זה לא בגלל שיש קביעה כזו מטאפיזית. השאלה אם באמת יש ספק או לא. במקרה שיש כשרות, אז אני, מה זה לא מסופק? אני מתחיל, כשאני ניגש לעיין בכשרות, אני כן מסופק. אבל כשאני מעיין, אני אומר, רגע, כתוב פה שזה השגחת הרבנות של רחובות, וזה רבנות רצינית. אז אני אומר, רגע, נוכח הספק, זה סיכוי שזה שקרי, שזה זיוף קטן מאוד, ולכן אני מכריע שזה כשר.
לא, לא.
זה לא בגלל זה קביעה מטאפיזית.
לא בגלל זה. אתה מציג את זה כהכרעה על פי רוב, ואני טוען לא, זאת לא הכרעה. ברגע שאני רואה פלומבה של הרבנות רחובות, מבחינתי על בשר כשר, אין לי שאלה. אני לא הולך לשאול, לעשות סטטיסטיקות, לבדוק, זה בדיוק ההבדל. עכשיו עוד פעם, הטענה שלי היא לא טענה הסתברותית. אתה יכול להגיד שגם ברבנות רחובות יש אחוז אחד של זיופים, או אני לא יודע בדיוק מה, או פספוסים. ברור, אבל זה לא אכפת לי. בגלל שאני לא נכנס לסטטיסטיקה אם המצב לא מוגדר אצלי כמצב מסופק. זה לא קשור למטאפיזיקה.
אבל זה לא תלוי בחיים להגדיר את זה כספק. זה לא משהו ש... המציאות היא, שהמציאות היא ספקתית, היא מוטלת עלינו, כמו שהאמת מוטלת עלינו, כמו שהשאול...
אין כאן מציאות של ספק בכלל. אתה הולך ברחוב, אתה רואה בשר, אתה רואה עליו חותמת כשר, ואז אתה מסתכל מסביב ואתה אומר, אבל יש פה עוד שש... חנויות טרפה, אבל אתה מצאת בשר עם חותמת כשר, אתה לוקח את זה, הולך הביתה ואוכל, זה הכל.
ואם אתה מעיין בחותמת, ואתה רואה שזה חותמת של טיב טעם, השגחת הקשרות של...
זה דבר אחר.
אז פתאום...
אז אתה מבין, אתה מבין מקרים שבהם יש ספק, מה זה מוכיח על המקרים שבהם אין ספק.
נכון.
מה זה קשור? ברור.
אני אומר, אמירה שאין ספק היא אמירה ריקה, זה לא תלוי בנו, זה מוטל עליהם.
לא נכון.
זה בסוף עניין של סבירות. והסבירות כן או לא, היא זה לא, זה שאנחנו נעשה אי רצון שלא נהיה בספק, זה לא ישנה את המציאות.
עוד פעם חוזר לעניין הזה. זה לא מטאפיזיקה, זה שכל ישר. מה שאתה מתכוון אולי לומר, ולזה אני מסכים, אמרתי את זה גם קודם, שזה לא שאלה הסתברותית. יכול להיות מצב שההסתברות היא 90-10, או 95-5. אבל אני מסופק ומכריע את זה עם 95 נגד 5. יכול להיות מצב שעדיין הסיכויים הם 95 מול 5, אבל אני לא מגדיר את המצב הזה כמצב מסופק. אם זה כך, אז אני לא נזקק לסטטיסטיקה. מבחינתי המצב לא מסופק, למרות שזה אותה סטטיסטיקה. ב-95 מול 5. אמרתי שההבדל הוא לא הבדל הסתברותי, זה הבדל פילוסופי או משפטי, או שלא תגדיר אותו. אבל עדיין, פילוסופית ומשפטית, אנחנו רואים את המצבים האלה כמצבים שהם לא מצבי ספק. למרות שיש אחוז אחד שאולי זה לא נכון, או 5% שאולי זה לא נכון, זה לא משנה. יש גם 5% שאולי הילד הזה הוא ממזר. יש אנשים, יש ילדים ממזרים. אבל רבי אומר, אין, לא מעניין אותי, אין שום אינדיקציה, אני לא מתייחס לאפשרות הזאת, והיא קיימת, זאת אפשרות קיימת. אני לא טוען שסטטיסטית בכלל לא קיים במרחב המאורעות שלי, לא קיים המצב של ממזר, הוא קיים. אבל אני בהחלטה משפטית או פילוסופית או מה שלא יהיה, קובע שמצב כזה הוא לא מסופק. ואם אני קובע שהמצב הזה הוא לא מסופק, אני לא צריך להיזקק לכללי ההלכה. אגב, זה אחת האפשרויות, למשל, לטפל בכל מיני ראיות מודרניות. נגיד שראיות של DNA במשפט, כן? אז בהלכה, לא לגמרי ברור מה המעמד של ראיות כאלה. בגלל שלצרכים מסוימים לפחות, צריך שני עדים בתור ראיה. ראיות ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל שהם לא שני עדים, יש כאלה שיגידו שאנחנו לא מקבלים אותם. עדיין, זה לא שני עדים, יש גזירת הכתוב. אז איך בכל זאת פוסקים, הולכים על פי הראיות, כמו ראיות של DNA, או מצלמה, או כל מיני דברים מהסוג הזה? יש ערוץ אחד אפשרי, זה להגיד, תראה, ברגע שראיתי את זה, אני לא בספק. אם אני לא בספק, אני לא צריך עדים. זה לא הכריע לי את הספק. עדים מכריעים את הספק. אבל פה, אם אני ראיתי DNA, או מצלמה, או מה שלא יהיה, אני לא בספק. אם אני לא בספק, אני לא צריך לחפש עדים או ראיות או מה שלא יהיה. וההגדרה אם אני כן בספק או לא בספק, מסורה לי. זה לא שייך להלכה. לכן אין פה מה לדון בשאלה מה עוצמת הראיה שיש ב-DNA מבחינה הלכתית, או עד כמה ההלכה מכירה בראיות כאלה. אלא אני לא נכנס בכלל להידיינות על ראיות. כי אני אומר, זה מצב לא מסופק.
אז... הרב, זה... אפשר שאלה?
כן.
זה, האם זה מקביל, כמו בסדרה של השיעורים של אמונה, שהרב הגדיר שיש שלושה מצבים של ודאות מוחלטת, של ספקנות מוחלטת, והאמצעי, אם אני זוכר נכון, הוגדר כאינטואיציה.
אולי לא זוכר שהגדרתי את זה כך, אבל כן, אוקיי.
אז אני אומר, כלומר, אנחנו גם במצב נניח עם החותמת של הקשרות, אין לנו ודאות.
אין מצב של ודאות מוחלטת, אין מצב כזה פשוט.
זהו, זה לא שאנחנו צריכים שיהיה ודאות, לא. אבל מצד שני זה לא ספקנות, אז...
נכון, זה מה שאני אומר. לא, ספקנות זה אומר 50-50, אבל יש מצבים שבהם אני אומר, זה לא 50-50, זה 90-10. עוד פעם, אני מדבר על סבירות, לא על הסתברות, אז זה לא, המספרים פה הם רק בשביל להדגים, אוקיי? אז זה 90-10, אבל אותו 90-10, לפעמים המצב יוגדר כספק, כי יש לי סיבה להסתפק, וה-90-10 יכריע את הספק. כי הרוב של ה-90 גובר על ה-10, והוא אומר לי, נכון שיש לך ספק, לך אחרי ה-90 ולא אחרי ה-10. זה מצב שהוא מסופק, רק הכרעתי אותו באמצעות רוב. לעומת זאת, ישנם מצבים, שאם אין לי שום אינדיקציה להניח שילד הוא ממזר, ונגיד שיש 3% מהילדים הממזרים בעולם, נניח, רק לצורך הדיון, אוקיי? אבל אין לי שום אינדיקציה על ילד מסוים שהוא ממזר, אני לא טוען שהוא לא ממזר כי יש רוב לא ממזרים, אלא כי אין לי שום סיבה להסתפק. גם אם הכלל הוא נגיד שבממזרות לא היו הולכים אחרי הרוב, פה הייתי כן הולך אחרי הרוב. כי זה לא נקרא אצלי ללכת אחרי הרוב. זה מצב שאני לא מסופק לגביו. ברגע שיש ראייה פוזיטיבית לגבי הילד הזה, לא ראייה ודאית, כי אז הוא ממזר, אלא ראייה שמעוררת ספק, עכשיו אני אשאל את עצמי, אוקיי, אבל יש 97% מהאנשים בעולם הם לא ממזרים. אז אני אכריע שהילד הזה לא ממזר, אבל זה כבר הכרעה של מצב של ספק באמצעות רוב. אבל אם אין לי ראייה שמעוררת ספק ספציפי על הילד הזה, אז אני אומר שהוא לא ממזר לא כי יש 97% שהם לא ממזרים, אלא כי אין לי סיבה להסתפק. עכשיו כמובן ברקע יושב העניין הזה שיש 97% שהם לא ממזרים. אני לא טוען שהסטטיסטיקה היא שונה. המעמד הפילוסופי והמשפטי של הטענה הוא שונה. לא התוקף שלה. התוקף הסטטיסטי הוא 97 מול 3. אבל המצב המשפטי והפילוסופי הוא אחר. זה טענה שאני לא מסופק לגביה. והיא טענה שהוכרעה על סמך רוב.
זה דוגמה שאנחנו קובעים את המציאות. התודעה שלנו בעצם קובעת את התייחסות שלנו למציאות, לא הסטטיסטיקה של המציאות עצמה, שזו אמירה מאוד מפתיעה.
זה עובד גם הפוך, אבל זה עובד גם הפוך, כי גם כשאנחנו מתייחסים למוצר כלא כשר או לאדם כממזר, עדיין אפשר לעשות איזשהם הסברות או השערות מאוד מאוד רחוקות, למה הזיהוי שלנו מוטעה. ובכל זאת אנחנו מתייחסים לזה כנתון...
אוקיי.
כן, נחמד.
אז זה בדיוק הטענה.
כן, אני אומר, לא רק לצד של להכשיר, אלא גם לצד של לפסול.
שאל אותי באתר איך אני מתייחס לתיאוריות קונספירציה. האמת שעכשיו אני חושב את זה, אני אמרתי לו שאני לא יודע מה השאלה, ולא מבין מה אני צריך לענות עליה. אבל האמת שיכול להיות שהוא מתכוון למשהו מעין מה שאני אומר עכשיו. תיאוריות קונספירציה זה בדיוק להגיד הילד הזה הוא ממזר. למה זו תיאוריות קונספירציה? זו תיאוריות קונספירציה כי אין לי שום בסיס אמיתי להסתפק לגבי הילד הזה. עכשיו, זה לא אומר שזה מופרך. תיאוריה קונספירציה יכולה הרי להיות נכונה. יש כמה ילדים ממזרים בעולם. זה לא שהתופעה הזאת לא קיימת. אוקיי? אבל אם אין לי אינדיקציה, נגיד, רצח רבין, למה זה תיאוריית קונספירציה שהשב"כ שתל את הכדורים? זה יכול לקרות. זאת אומרת, היו קונספירציות בעולם. ארגוני ביון לפעמים עושים כל מיני מעשים מהסוג הזה. למה הדבר הזה מוגדר כתיאוריה קונספירציה? כי אנחנו מחליטים שאין לנו ספק לגבי המקרה הזה. למרות שיש אחוז אחד או לא יודע כמה שארגוני ביון יעשו דברים כאלה. זה יכול לקרות. זאת אומרת, אני מראה לכם שבחיים בחיים שלנו, בפילוסופיה, במשפט, אבל גם בחיי היומיום שלנו, ישנם מצבים שאנחנו לא מוכנים בכלל לשקול את האפשרות, למרות שאי אפשר לשלול אותה. יש 2% שזה קיים. אבל אני לא אתייחס לזה אם אין לי שום אינדיקציה פוזיטיבית על המקרה המסוים הזה, שיש מקום לחשוש לגביו. אוקיי? אותו דבר עם חזקת כשרות של בן אדם. מה זה חזקת כשרות של בן אדם? חזקת כשרות של בן אדם זה לא חזקה. כי אם זה היה חזקה, אז איך זה יכול להיות שאנחנו הורגים בן אדם על פי שני עדים? מי אמר שהעדים האלה הם קשרים? יש להם חזקת כשרות, נו, אז מה חזקה הורגים בן אדם? אי אפשר להרוג בן אדם על בסיס חזקה. חזקת כשרות פירושו שהוא בטוח כשר, וזה לא מוגדר אצלי כספק. אם היה פה עד שהיה מתעורר ספק לגביו, והייתי פושט את הספק על בסיס חזקה, לא הייתי הורג בן אדם על פיו. נגיד בן אדם, אתן לכם דוגמה למקרה כזה. נגיד בן אדם ששיקר בבית דין, מצאו בשני עדים, או הזימו אותו. הוא שיקר. עכשיו יש עדות שהוא נתן לפני שבוע. אני לא, אם ככה, אני לא יודע האם העדות הזאת הייתה נכונה או לא. עכשיו הוא שקרן. מי כאן ועלה הוא כבר לא יוכל להעיד. הוא נפסל לעדות. אוקיי? עכשיו אני שואל את עצמי, האם הוא שיקר גם שם? במצב כזה, אי אפשר, אנחנו עדיין נחזיק אותו ככשר, עד שיתברר בבית הדין שהוא שיקר, אבל פה כבר יש סיבה פוזיטיבית לחשוד בו. זה לא סתם אמירה באלמה, יש סיבה פוזיטיבית לחשוד בעד המסוים הזה, אוקיי? לכן פה, גם אם אני מגדיר אותו כעד כשר בעדות הקודמת, יש משמעות לזה שהכשרתי אותו בגלל חזקת כשרות. שם זה כבר כשרות על בסיס חזקה. זה לא העד הוא כשר כי אין לי שום ספק לגביו, יש לי ספק לגביו. הכלל הוא שיש לי אומנם ספק לגביו, אבל הולכים אחרי חזקת הכשרות שלו, עד שמגיעים לרגע שבו יתברר שהוא שיקר. לפני הרגע הזה הוא בחזקת כשר, אבל זה חזקת כשר על עד שיש לגביו כבר ספק, אמיתי. נגיד, אם הוא היה מעיד עדות שהייתי צריך להרוג בן אדם בבסיסה, אני לא הייתי הורג את הבן אדם. בגלל שהעדות שלו היא בעוצמה של חזקה, לא בעוצמה של עד. יש לי ספק לגביו, והחזקה פשטה את הספק. אוקיי? לעומת זאת, אם בא עד ואומר לי, צריך להרוג את הבן אדם הזה, הוא רצח, ואין לי שום אינדיקציה, הוא עד כשר לכל דבר, עדיין זה חזקת כשרות, ויש בעולם עדים לא כשרים. איך אפשר להסתמך עליו כדי להרוג בן אדם? התשובה היא, בגלל שאם אין לי שום אינדיקציה שהוא שקרן, אז הוא עד כשר, נקודה. ואין לי ספק, לא בגלל החזקה שרוב בני אדם הם כשרים. אוקיי? זה נקודה עדינה, אבל אי אפשר להתכחש לה. זאת אומרת, זה, כל מערכת משפטית מניחה אותה, בחיי היומיום שלנו אנחנו מניחים אותה. אוקיי. אז זה לגבי ההשלמה הזאת שאמרתי, שבשביל להסתפק צריך סיבה. לא כל מצב של היעדר מידע מוגדר אצלנו כמצב של ספק. נקודה נוספת. עכשיו, זה רק השלמה לגבי מצבי הספק, ומתי אני מתחיל להשתמש בסטטיסטיקה. עכשיו אני חוזר לעניין של ההסתברות והסטטיסטיקה. אז דיברנו על זה שצריך מרחב מהוראות, וצריך התפלגות, הוא קצת התפלגות, שאומרת לי מה הסיכוי לכל אחד מהמאורעות. נקודה נוספת שחשוב לדעת לגבי חישובי הסתברות ופונקציות הסתברות, זה שהסתברות תלויה במידע. אני מפעיל הסתברות במקום שיש לי חוסר מידע. אבל איזה מידע חסר לי, או כמה מידע יש לי, יכול לשנות את פונקציית ההסתברות. למשל, הסיכוי, נגיד שאני מטיל קובייה, לא, נגיד שהטלתי קובייה אתמול. עכשיו בן אדם שואל את עצמו, על איזה פאה היא נפלה הקובייה? מה הסיכוי שהיא נפלה על 2? אז התשובה היא שישית, נכון? כי קובייה הוגנת. התשובה היא שישית. עכשיו, אם אני אומר לו, תשמע, הקובייה נפלה על תוצאה זוגית. ועכשיו הבן אדם שואל את עצמו, מה הסיכוי שהיא נפלה על 2? התשובה היא שליש. למה? לא השתנה שום דבר. מבחינת הטלת הקובייה, הקובייה היא הוגנת, אותה שאלה אני שואל, כן, מה הסיכוי שהיא נפלה על 2? מה כן שונה בין שני המקרים? המידע שבידיו. במקרה הראשון לא היה לו שום מידע, בהיעדר מידע הסיכוי הוא שישית. במקרה השני יש לו מידע נוסף, המידע הוא שהתוצאה הייתה זוגית. זה יכול לשנות את ההתפלגות. ברגע שיש לי מידע נוסף, פונקציית ההתפלגות משתנה. עכשיו כבר יש סיכוי שליש שזה 2, סיכוי שליש שזה 4, סיכוי שליש שזה 6. נכון? כי יש לי רק 3 תוצאות זוגיות. 2 זה אחת מ3 התוצאות הזוגיות. אז אני שואל את עצמי מה הסיכוי שהתוצאה הייתה 2, התשובה עכשיו היא שליש. מה השתנה? אותו ניסוי עשיתי, אותה שאלה אני שואל, ההבדל הוא במידע שבידי. המידע שבידי יכול לשנות את הסיכויים ואת ההתפלגות. לכן ההסתברות תמיד תלויה במידע. יש חשיבות למידע מוקדם בשביל לקבוע את ההסתברות. הדרך הפורמלית לעשות את זה, זה כאשר אנחנו מגדירים הסתברות מותנה. מה זה הסתברות מותנה? הסתברות, כשאני שואל את ההסתברות, מה הסיכוי שהקובייה נפלה על 2? אז זה הסתברות רגילה, סיכוי שישית. אבל עכשיו אני שואל, מה הסיכוי שהקובייה נפלה על 2 בהינתן העובדה שהתוצאה הייתה זוגית? פה הסיכוי הוא שליש. 2 זה אחת מ3 תוצאות זוגיות. את הדבר הזה אני מסמן בתור הסתברות מותנה. ההסתברות שיצא 2 בתנאי שידוע שהתוצאה הייתה זוגית. זה מותנה במידע מסוים, אוקיי? אז ההסתברות המותנה, הסתברות לאירוע A, בהינתן המידע B, זה נקרא הסתברות מותנה, P של A בהינתן B, אוקיי? ההסתברות המותנה שונה מההסתברות הרגילה. כאשר יש לי בדרך כלל, לא בדרך כלל, כמעט היא או גדולה או שווה להסתברות הרגילה, נכון? כי היא רק יכולה להיות יותר, לא יכול להיות פחות משישית הסיכוי שיצא 2, אלא אם כל מידע שנוסף לי רק יגדיל את הסיכוי, אוקיי? טוב, לא, זאת אומרת, בעצם זה לא מדויק. אם ידוע לי שהתוצאה היא אי-זוגית, אז זה מקטין את הסיכוי לאפס, משישית לאפס. אוקיי, זה נכון בעצם, זה לא תמיד ככה. בכל אופן, בדרך כלל מידע נוסף נותן לי יותר אינדיקציות, לכן ההסתברויות יהיו יותר גדולות, בדרך כלל, אוקיי? אז זה לגבי הסתברות מותנה. עכשיו תראו, נקודה הבאה. אמרתי קודם, מה הסיכוי שיצאה התוצאה 2 בהינתן העובדה שהתוצאה הייתה זוגית? אז התשובה היא שליש. עכשיו אני שואל שאלה הפוכה. מה הסיכוי שהתוצאה היא זוגית בהינתן העובדה שיצא 2? מה אתם אומרים?
אותו דבר, לא?
זה ודאי. זה ודאי.
אחד, הסתברות היא אחד. כי אם יצא 2, 2 הוא זוגי. אז אם יצא 2 ושואלים אותי מה הסיכוי שהתוצאה היא זוגית, אחד, ברור שהיא זוגית. כי אני יודע שהתוצאה יצאה 2. לכן הסתברות מותנה לא סימטרית. P של A בתנאי B לא שווה ל-P של B בתנאי A. זה נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו הרבה פעמים מערבבים. הרבה פעמים אנחנו מחליפים את הכיוונים האלה. ובואו אני אתן לכם דוגמה, שגם עליה כבר דיברתי. תסמונת מינכה אוזן על ידי שליח. כן? סינדרום פסיכיאטרי שנוי במחלוקת. תסמונת מינכה אוזן, זה בן אדם שבעצם מספר שקרים כדי לקבל תשומת לב. כן, הברון מינכהאוזן, זה כמובן המקור לשם הזה, זה אגדות הברון מינכהאוזן, שהוא מספר סיפורי אלף לילה ולילה, סיפורי אגדות וכו', כדי לקבל תשומת לב מהסביבה. אז בן אדם, זו תופעה שאנחנו מכירים, בן אדם משקר או מגזים, או כן, מספר כל מיני סיפורים שלא היו ולא נבראו, כדי שאנשים יתייחסו אליו, ישמעו אותו, ייתנו לו תשומת לב, זה נקרא תסמונת מינכאוזן. מה זה תסמונת מינכאוזן על ידי שליח? זה כאשר בן אדם מספר סיפורים שלא היו על מישהו אחר, כדי לקבל תשומת לב. למשל, אישה שלפעמים לא רק מספרת סיפורים, אלא לא יודע, פוגעת בבן שלה, כדי שהבן שלה יהיה נורא מסכן, ואז כולם ירחמו עליו ועליה, כמה שהיא מטפלת בו נורא יפה. אוקיי? אז זה נקרא תסמונת מינכאוזן על ידי שליח. יש האם המרעיבה, כן, הייתה פרשה כזאת לפני כמה שנים, האם המרעיבה שהרעיבה את הילדים שלה, והטענה הייתה שזה בעצם תסמונת מינכאוזן על ידי שליח, היא הרעיבה את הילדים שלה כדי שכולם ירחמו על המשפחה ויתנו לה תשומת לב בעצם. יש לה ילדים במצב מאוד מאוד קשה, והיא מטפלת בהם וכולי וכולי, כדי לקבל את התשומת לב הזאת, היא עשתה בעצם דבר למישהו, לגורם אחר. לא רק סיפרה סיפורי אגדות על עצמה, אלא בעצם סיפרה על מישהו אחר, או עשתה משהו למישהו אחר, כדי לקבל תשומת לב. זה נקרא תסמונת מינכאוזן על ידי שליח. עכשיו, אחד האירועים שבעצם עזרו להביא את התסמונת הזאת לידיעת הציבור, היה סיפור באנגליה. הייתה אימא שמתו לה שני ילדים מאותה ריסה. לא אחד, שניים. עכשיו, תבעו אותה לבית המשפט באשמת רצח. הטענה הייתה שהיא רצחה את שני הילדים. למה? אז הגיע איזה רופא בריטי, סרוי מדו, כתוארו אז. הסר נשלל ממנו אחר כך. אבל הוא הגיע לשם, והוא טען בפני השופט שהסיכוי למות הריסה הוא 1 ל-8,000 ילדים. הסיכוי ששני ילדים ימותו מות הריסה זה 1 ל-8,000 בריבוע, ואת 1 ל-64 מיליון. אין לזה כמעט סיכוי. ולכן ברור שהיא רצחה אותם. אם זה לא מות הריסה, אז היא כנראה רצחה אותם. ועל זה האישה הזאת נכנסה לכלא. על הטיעון הזה. ובעצם הטענה של רוי מדו הייתה שהאישה הזאת בעצם עשתה פה פעולה של מינכאוזן על ידי שליח. היא רצחה שני ילדים כדי שירחמו אליה שהיא איבדה שני ילדים. זה מקרה קלאסי של תסמונת מינכאוזן על ידי שליח. והיא נכנסה לכלא על הדבר הזה. ואני לא יודע אחרי כמה זמן, ישבה לא מעט זמן בכלא. לא יודע כמה זמן זה לקח עד שהגיע איזה סטטיסטיקאי והעמיד את השופט האידיוט הזה במקומו, והוא אמר בעצם לשופט, הוא אמר בעצם לשופט את הטענה, אפשר לנסח את זה בכל מיני צורות, לכן אני חושב על באיזה ניסוח לבחור. הטענה בעצם היא הטענה הבאה. כמה אימהות יש באנגליה? לא יודע, כמה מיליונים טובים, נכון? אז נגיד לצורך הדיון 10 מיליון אמהות. אז ברגע שיש סיכוי, קודם כל, אולי זאת גם נקודה חשובה במבוא שלנו, אם הסיכוי למות הריסה הוא 1 ל-8,000, הסיכוי למות הריסה של שני ילדים הוא לא 1 ל-8,000 בריבוע. בגלל שאתה צריך להניח ששני האירועים הם בלתי תלויים כדי להכפיל את הסיכויים. זאת אומרת, אם האירועים הם, נגיד למשל, אם יש משהו במשפחה, דיברנו על המעיין גורם, זוכרים, בסדרה הקודמת, כן? אם יש משהו שגורם למות הריסה בגנטיקה של הזוג הזה, של הילדים האלה, אז זה שאחד מת מות הריסה, לא בלתי תלוי בזה שהשני ימות מות הריסה. יכול להיות שאותו גורם, גורם לשניהם, או לפחות בסבירות מסוימת, גורם לשניהם למות מות הריסה. ולכן לא נכון לכפול את הסיכויים, להגיד שהראשון שימות מות הריסה זה 1 ל-8,000, השני זה עוד 1 ל-8,000, הסיכוי ששניהם ימותו זה 1 ל-8,000 בריבוע. אתה מכפיל סיכויים רק אם האירועים הם בלתי תלויים. אבל אם יש להם גורם משותף, נגיד אם יש סיבה שבגללה כל הילדים של המשפחה הזאת ימותו מאות הריסה, מחלה גנטית כזו או אחרת, אז אתם מבינים שהסיכוי לזה ששני ילדים ימותו זה אותו סיכוי כמו שאחד ימות. בגלל שאותו סיבה תהרוג את כל הילדים שם. נכון? רק במקום שבו זה אירוע בלתי תלוי, זאת אומרת פשוט קורה באופן סטטיסטי בלתי תלוי, ופעמיים זה היקה באותה משפחה. שם הסיכוי אחד ל-8,000 בריבוע. שזה בלתי תלוי. אבל אם יש תלות בין האירועים, לא נכון לכפול את ההסתברויות. אוקיי? אז קודם כל זה לא 1 ל-8,000 בריבוע, אבל נגיד, מעבר לזה, נגיד זה לא 1 ל-64 מיליון, זה 1 למיליון. אוקיי? כלומר, טענה שנייה אומר, אבל יש 10 מיליון אמהות באנגליה. כמה מתוכן מתו להם שני ילדים, מות הריסה? כנראה רק זאת, כי עובדה שרק אותה תבוא. נו, אז אם הסיכוי הוא 1 למיליון ויש 10 מיליון אמהות, אז ברור שתהיה פה אמא אחת או יהיו כמה אמהות שימותו להם שני ילדים מות הריסה. אז הנה, זה האמא הזאת. איך אפשר להכניס אותה לכלא ויש לה סיכוי לסיכוי כל כך קטן? שימו לב, זה קצת קשור לנדירות מול החריגות. זה כמו להגיד, רובן זכה בפייס. מה הסיכוי שהוא יזכה בפייס? קטן מאוד, 1 חלקי מספר, לא יודע, קוני הכרטיסים. נגיד, 1 ל-100,000. נו, אז כנראה שהוא שיקר, כי 1 ל-100,000 שהוא יזכה, ועובדה שהוא זכה. אז כנראה שהוא שיקר. מה זאת אומרת? אבל כל אחד שיזכה זה 1 ל-100,000. זה אירוע נדיר, אבל לא חריג. גם פה, זה אירוע נדיר ששני ילדים מתים אצל האימא הזאת. אבל זה לא אירוע חריג, אם יש 10 מיליון אמהות והסיכוי הוא 1 למיליון שזה יקרה, אז יהיו כמה אמהות שלהם זה יקרה. אז איך אפשר להכניס אישה כזאת לכלא?
אפשר להביט כנגד זה גם סטטיסטיקה של מה ההסתברות שאמא תהרוג את שני הילדים שלה?
בדיוק. ניסוח אחר של הבעיה, לא יודע אם ניסוח אחר או בעיה אחרת, בעצם זה בעיה אחרת, לא רק ניסוח אחר של הבעיה, זה שכנגד הסיכוי, מה הסיכוי ששני ילדים ימותו לאותה אימא במות הריסה, תציב את הסיכוי, מה הסיכוי שאימא תרצח את שני ילדיה? אני לא חושב שזו תופעה פחות נדירה. עכשיו, אתה צריך תמיד להשוות, כמו ששרלוק הולמס אומר בחותם הארבעה, אחרי ששללת את הבלתי אפשרי, מה שנשאר עד כמה שהוא לא סביר, זה כנראה האופציה הנכונה. אוקיי? ותמיד צריך להשוות בין אלטרנטיבות, זה שמשהו בלתי סביר זה לא אומר שהוא לא יקרה. אם האלטרנטיבה היא בלתי אפשרית, אז האפשרות הזאת, אם כי היא לא סבירה, היא כנראה מה שיקרה. כי האלטרנטיבה היא בלתי אפשרית, אוקיי? עכשיו פה תשווה את ההסתברויות, יש לך סיכוי שאישה תהרוג שני ילדיה, ויש סיכוי ששני ילדים ימותו מות הריסה. אני לא יודע איזה משני האירועים האלה הם סיכוי מאוד מאוד קטן. אז איך אתה יכול להחליט לטובת זה שהיא רצחה? בגלל שהסיכוי לזה ששני ילדים שלה ימותו, הוא סיכוי נורא נורא קטן. אבל גם זה שאישה תרצח את שני ילדיה, גם זה סיכוי מאוד מאוד קטן. כן, העובדה שמשהו נדיר, היא לא סיבה להניח שהוא לא יקרה, או שלא יכול להיות שהוא קרה. אם האלטרנטיבה גם היא נדירה, אז אתה לא יכול להרשיע בן אדם על בסיס טיעון כזה. שורה שלישית להציג את הבעייתיות, היא כבר קשורה קצת יותר אלינו, זה כאשר אנחנו משתמשים במבחן סטטיסטי, המובהקות הסטטיסטית של המבחן צריכה להיות עם יחס לנדירות של התופעה שאותה אנחנו בוחנים. כן, במשל, שאני אוהב לתת לעניין הזה, כשאני משתמש ברשת לדוג דגים, אז כדאי להשתמש ברשת עם חורים מאוד מאוד קטנים, נכון? אבל זה הכל אם אני דג דגים שהם יותר גדולים מגודל החורים של הרשת. אבל אם הדגים שאותם אני דג הם יותר קטנים מהחורים של הרשת, אז לא יעזור לי שהחורים של הרשת הם קטנים. אם הדגים עוד יותר קטנים, אז גם אם החורים של הרשת קטנים, אני לא אוכל להגיד, זה רשת עם חורים קטנים, בטוח שהיא תצוד את הדגים. לא, זה תלוי בגודל הדגים. הרשת שבה אני משתמש כדי לתפוס את הדגים, הגודל של החורים שם צריך להיות יותר קטן מהגודל של הדגים. אחרת זה לא רלוונטי, וזה לא יעזור להגיד שהחורים של הרשת הזאת היא מאוד קטנים, לכן זה רשת מצוינת. היא רשת מצוינת לדגים מסוימים, אבל אם הדגים הם יותר קטנים מהרשת, מהחורים של הרשת, אז מה אכפת לי שהחורים של הרשת הם קטנים? כן, הם צריכים להיות קטנים ביחס לדגים שאותה מדגה, לא קטנים באופן אובייקטיבי. אוקיי? זאת אומרת שהמבחן שבו אני משתמש כדי לתפוס תוצאה מסוימת, להוכיח תוצאה מסוימת, צריך להיות מבחן שהוא מספיק טוב בקנה מידה של התופעה. ולכן מה? ברגע שיש לי אישה שאני חושבת שהיא רוצחת שני ילדים, הסיכוי שאישה תרצח שני ילדים מאוד מאוד קטן. נכון? ועכשיו אני שואל את עצמי, איזה מבחן יהיה מספיק טוב כדי להוכיח שהאירוע המאוד נדיר הזה קרה? אתם מבינים שהמבחן צריך להיות מבחן עם רזולוציה שהיא מאוד גבוהה גם במונחים האלה. זאת אומרת, אם הסיכוי שהאישה רצחה את שני ילדיה הוא אחד למיליון, שאישה רוצחת את שני ילדיה, אז המבחן הסטטיסטי שהיא הוכיח שהיא רוצחת, צריך להיות משהו במובהקות של 1 ל-100 מיליון. כי במובהקות של 1 למיליון, זה לא מספיק טוב, כי התופעה בעצמה היא בגודל של 1 למיליון. אז מבחן שהמובהקות שלו היא 1 למיליון, הוא מבחן לא טוב בשביל תופעות כאלה. הדוגמה היפה על הדבר הזה, זה כשלי יציגות של דניאל כהנמן. התופעה, בניסוח האחרון, התופעה שאני יכול להדגים לכם היא התופעה הבאה. נגיד שלחתם לרופא, והרופא רוצה לבדוק אם יש לכם איזושהי מחלה, מחלה נדירה כלשהי. הוא שולח אתכם לבדיקה, והאמינות של הבדיקה זה 99%. זאת אומרת, באחוז אחד מהמקרים היא מפספסת. 99% מהמקרים הבדיקה היא טובה. עכשיו עוד לשני הכיוונים. זאת אומרת, היא מפספסת חולים באחוז אחד ובריאים באחוז אחד. אוקיי? זאת אומרת, הטעות היא לשני הכיוונים, false positive ו-false negative, שניהם זה אחוז אחד. אוקיי? עכשיו, הרופא שלח אותי, הלכתי לבדיקה. הבדיקה הראתה שאני חולה. מה הסיכוי שאני חולה?
99%.
מסכימים? אם זה היה כך לא הייתי שואל. התשובה היא לא. למעשה, אם המחלה היא מחלה נדירה, אין שום סיכוי שאני חולה. בדיקה 99% מדויקת. אין סיכוי שאני חולה, אני יכול ללכת שמח וטוב לב הביתה. למשל, אם המחלה היא 1 ל-10,000 באוכלוסייה, לא כל כך נדירה, אבל נדירה, אוקיי? 1 ל-10,000 באוכלוסייה. והלכתי ועשיתי את הבדיקה ויצאתי חולה. הסיכוי שאני חולה הוא 1%. כי זה מעיט מול 1 ל-10,000. אמרנו, זה צריך את אותו יחס. בוא נעשה חשבון. אני אראה לכם את זה בצורה מאוד פשוטה. נגיד שיש מיליון אנשים במדינה, בסדר? המחלה היא 1 ל-10,000. זה אומר שיש לי 100 חולים. נכון? מתוך המיליון יש 100 חולים. זה 1 ל-10,000, זה הנפוצות של המחלה. אוקיי? עכשיו, יש בדיקה שמאבחנת את המחלה הזאת, והאמינות שלה זה 99%. אני מעביר את כל המיליון האנשים את הבדיקה הזאת. כמה אנשים יצאו חולים? יש לנו 1,000,000 + 100 בריאים, ויש לי 100 חולים, נכון? אז בואו נעשה את החשבון. מתוך 100 החולים, הבדיקה תפספס אחד, נכון? זאת אומרת, אחד יצא בריא, ו-99 יצאו חולים. מתוך 1,000,000 הבריאים, הבדיקה גם תפספס 1%. זאת אומרת, 10,000 יצאו חולים, ו-990,000 יצאו בריאים, נכון? זאת אומרת, יש לי 10,000 בריאים שיצאו חולים, ועוד 99 חולים שיצאו חולים. אז בסך הכל הבדיקה הזאת נותנת לי בערך 10,100 יצאו חולים, מתוך כלל האוכלוסייה שיעברו את הבדיקה. כמה מתוכם באמת חולים? 100. זאת אומרת שאם 10,100 יוצאים חולים, ורק 100 הם חולים אמיתיים. אז אם יצאתי חולה, מה הסיכוי שאני, יצאתי בבדיקה חולה, מה הסיכוי שאני באמת חולה? 100 חלקי 10,000, זאת אומרת 1%. כי רוב האנשים שיצאו חולים, זה בעצם אנשים בריאים שהבדיקה פספסה אותם. וככל שהמחלה יותר נדירה, כך יש יותר אנשים בריאים, ויותר אנשים בריאים שהבדיקה תפספס אותם, כי יש אחוז אחד שהיא מפספסת. למה זה אותו דבר כמו מה שאמרתי קודם? כי ברגע שהמחלה נדירה, ברמה של 1 ל-10,000, זה גודל הדגים. גודל הדגים הוא 1 ל-10,000. האיכות של הבדיקה זה גודל החורים של הרשת. זה הרשת שמנסה לתפוס את הדג, שמנסה להבחן את הבדיקה. עכשיו, אם גודל הרשת הוא 1 ל-100, אבל גודל הדג הוא 1 ל-10,000, אז הרשת לא תתפוס את הדג. למרות ש1 ל-100 זה בדיקה טובה. כן? זה שהפולס פוזיטיב הוא 1 ל-100, זה בסדר גמור, זה בדיקה טובה. אבל אין שום סיכוי שאני חולה. אם המחלה היא ממש נדירה, זאת אומרת 1 למיליון, אז בכלל אין שום סיכוי שאני חולה. הסיכוי שאני חולה הוא יצאתי חולה, הסיכוי שאני חולה הוא 1 ל-10,000. בדיקה אמינה ב-99%. הוציאה אותי חולה. הסיכוי שאני באמת חולה הוא 1 ל-10,000. זאת אומרת, אין שום טעם בכלל לבדוק עוד. פשוט יכול, יצאתי חולה, אני יכול ללכת הביתה שמח וטוב לב, אין טעם להמשיך לבדוק בכלל. אין סיכוי שאני חולה. במילים אחרות, אין טעם להשתמש בבדיקה הזאת. למחלה ברמת נדירות של 1 למיליון, אין שום, או ב-1 ל-10,000 אפילו, אין שום טעם להשתמש בבדיקה שהאמינות שלה היא 99%. הבדיקה הזאת לא שווה כלום. וזה, אני יודע שדיברתי עם סטודנטים לרפואה, וקצת דיברתי איתם על העניינים האלה, אז אמרו לי שהיום כבר לומדים את זה, פחות בירושלים, זה הסטודנטים בירושלים, אז אמרו לי שהיום כבר לומדים את זה. אבל עד לפני לא הרבה זמן, רופאים לא למדו את זה, אני מניח שגם אלה שלמדו לא יודעים, אבל רופאים לא למדו את זה ולא ידעו את זה. ולכן רופא יכול לשלוח אותך לבדיקה שהאמינות שלה היא 99% ולהודיע לך, אדוני, אתה צריך להתחיל לקחת תרופות, או לעשות טיפול כזה או אחר. את הסיכוי שאתה חולה הוא אפסי, כי הבדיקה אמינה 99%. אז הרופא אומר, מה זאת אומרת? בדיקה מצוינת. היא אומרת שאתה חולה, רוב מוחלט של הסיכויים שאתה חולה, לא נכון. אותו דבר אגב בראיות משפטיות. יש לך ראיה משפטית של 99% אמינות. זאת ראיה טובה מאוד. תחשבו על רוצח. כמה רוצחים יש באוכלוסייה? לא יודע מה, 1 למיליון? בסדר? עכשיו יש לכם ראיה של 99% שאני רוצח. מה הסיכוי שאני באמת רוצח? 1 ל-10,000. אין סיכוי שאני רוצח, אני הרוצח. אז מה שווה ראייה של 99% על פשע יחסית נדיר כמו רצח? כלום, לא שווה כלום. עכשיו, במבט ראשוני זה קצת מייאש. למה? כי אז אם ככה, אז אין דרך להבחין מחלות, לפחות מחלות נדירות, וגם לא לאתר רוצחים. אז מה אנחנו עושים בבית משפט, או מה עושה רופא כשעושה דיאגנוזה? התשובה היא שיש דרך. למה? כי בדרך כלל כשמביאים אותי למשפט, אז זה בגלל שהיה לי מניע, הזדמנות, כן, כל הקריטריונים האלה במשפט פלילי, והייתי בסביבה. היה לי מניע, היה לי הזדמנות, והיה לי את האמצעים. אוקיי? אז בעצם כמה אנשים שהיה להם מניע, הזדמנות ויכולת נמצאים בכלל האוכלוסייה? 5. כמה אנשים שהיו בזירת הרצח באותו זמן והיה להם את האפשרות גם לעשות את זה וגם את המוטיבציה לעשות את זה? 5. עכשיו כשאתה מביא ראיה של 99% היא ראיה טובה. אם היו מיליון מועמדים להיות רוצחים, אז ראיה של 99% לא שווה כלום. אבל אם יש לי איזשהם מסננות מקדמיות, זאת אומרת, כאלה שמורידים את הרוצחים הפוטנציאליים 5 או 10 או 3 או לא יודע מה, ועכשיו הבאתי ראיה על מישהו שהוא הרוצח באיכות של 99%, זאת ראיה טובה. אותו דבר בדיאגנוזה רפואית. אם יש לי סימפטומים של המחלה, אבל הם לא חד משמעיים, סימפטומים, אבל הסימפטומים האלה כבר אומרים שיש סיכוי של 20% שאני חולה, לפחות. עכשיו בדיקה של 99% תהיה טובה. אם סתם שולחים בן אדם ללא שום אינדיקציה לבדיקה למחלה נדירה, והבדיקה היא באיכות 99%, זה לא שווה כלום. אבל אם יש לי סימפטומים שמעוררים את החשד, ועכשיו עשו את הבדיקה, אז זה בסדר גמור. אבל צריך להיות מודעים לזה, שהסימפטומים יצמצמו מספיק את האוכלוסייה, כדי שאיכות הבדיקה תהיה כבר רלוונטית לגודל האוכלוסייה, או לסיכוי שאני באמת חולה. וזה עסק מאוד, מאוד מבלבל ומאוד לא טריוויאלי. ומשפטנים ורופאים בדרך כלל לא ממש מבינים בסטטיסטיקה. אז צריך קצת להיזהר. למה זה קשור אלינו? זה מדגים, במחלה זה מדגים, אבל כל הדוגמאות הן אותו דבר. אני אדגים את זה על המחלה. מה זה אומר שהאיכות של הבדיקה היא 99%? האיכות של הבדיקה 99% פירושו, בהינתן שאני חולה, מה הסיכוי שהבדיקה תגלה את זה? תוציא אותי חולה. זה קובע את אמינות הבדיקה. או בהנחה שאני בריא, מה הסיכוי שהבדיקה תוציא אותי בריא? אוקיי? זה מה שקובע, זה המדד שאנחנו מגדירים כאיכות הבדיקה או אמינות הבדיקה. אבל השאלה שאותה אנחנו שואלים היא שאלה הפוכה. בהינתן שהבדיקה הוציאה אותי חולה, מה הסיכוי שאני חולה? זה הסתברות מותנה, אבל זה לא פי של A בתנאי B, זה פי של B בתנאי A. עוד פעם, האמינות, וכאן אני סוגר את המעגל, לכן הבאתי את הדוגמה הזאת. הסיכוי, זוכרים מה שאמרתי עם התוצאה 2? אם התוצאה הייתה זוגית, מה הסיכוי שהיא 2/3? אם התוצאה הייתה 2, מה הסיכוי שהיא זוגית? 1. אם היא 2, אז ברור שהיא זוגית. זאת אומרת, פי של A בתנאי B ופי של B בתנאי A זה לא אותו דבר. במקרה שלנו, אם אני חולה, מה הסיכוי שהבדיקה תוציא אותי חולה? 99%. בסדר? אז הסיכוי שהבדיקה תוציא אותי חולה, בתנאי שאני חולה, זה ה-99%, זה הנתון של הבדיקה. אבל מה השאלה שאני שואל את הרופא? אני שואל שאלה הפוכה. הבדיקה הוציאה אותי חולה. מה הסיכוי שאני באמת חולה? זה פי של B בתנאי A, לא פי של A בתנאי B. וזה לא אותו מספר. ואם הבדיקה היא נדירה, אז יכול להיות שפי של A בתנאי B הוא 0.99, הוא 99%, אבל פי של B בתנאי A הוא כלום, 1/10,000. ולכן מאוד חשוב, כשאנחנו מדברים על הסתברות מותנה, מאוד חשוב להבחין בין הסיכוי של A בתנאי B לסיכוי של B בתנאי A. ובפעם הבאה אני קצת אעשה את זה בצורה קצת יותר מסודרת, אבל הדוגמאות האלה באו רק להבהיר את הנקודה הזאת של ההסתברות המותנה. כיוון ההתניה מאוד חשוב. אוקיי, אני עוצר כאן, אם יש הערות או שאלות.
הרב, במקרים עם הרוצח, במקרים משפטיים, זה לא עניין של, כאילו, הסתברות זה הכלי? כן, הסתברות לסטטיסטיקה זה הכלי, זה לא יותר סבירות?
סבירות, לא משנה, אבל עדיין זה אותו דבר. זה שאין לי מדד כמותי, זה לא חשוב. אז תיתן לי מדד אינטואיטיבי, 1%. בסדר? 99% שהוא הרוצח, השתכנעתי ברמה של 99%. לא בגלל שיש לי חישוב הסתברותי, אלא זאת רמת הסבירות שאני מרגיש. כן, אבל אם הרוצחים, אם יש רוצח של 1/1,000,000, אז זה לא עוזר רמת סבירות כזאת. אני הדגמתי את זה על הסתברות, כי שם אני יודע לעשות את החישוב. אבל הרעיון נכון גם לגבי סבירות.
תודה.
אז זה לא מטיל עלינו מאוד אחריות בהבנה שאנחנו מתייחסים למציאות, באמת השיפוט שלנו, האג'נדות שלנו, מאוד משפיעות. למשל, האמא הזו של שני הילדים, עוד פעם, ככה, כמו שהרב אמר, זה נדיר מאוד, אבל אם נניח היינו מכירים את האם, ורואים שכמו מזמן הרופא משפחה והמורים בבית ספר התרשמו שהיא לא ממש אמא טובה, היא אפילו אמא גרועה מאוד, היחס שלה לילדים מאוד מנוכר ומרוחק, והיא לא דואגת להם, ומגוערת בהם, ולא משהו אלים, אבל משהו שזה לא אמא רגילה. אז איזה שיפוט שלנו. אז כבר כל הסטטיסטיקה, היחס היה קצת שונה, השופט נכון. אולי היה צריך להגיד רגע.
אפשר אפילו לחמת את זה, ולשאול את עצמנו, מבין האימהות שהן ברמת אימהות כזאת, כמה אימהות יכולות לרצוח שני ילדים? כאן התשובה כבר לא הייתה אחד למיליון. כאן כבר התשובה הייתה אחד ל-100.
בדיוק, אבל רק אני אומר, עם האות כזו, האמירה הזו, עם האות כזו, זה כבר אנחנו במידה רבה יוצרים. יכול להיות שאם היינו באים לאיזה תרבות שכל האימהות הם כאלה, שאימהות מאוד
מרוחקות. מה שאני מדגים עכשיו זה בדיוק הנקודה שלא אנחנו יוצרים את זה. הנה, תרגמתי את זה לסטטיסטיקה עובדתית. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, הרי אני יודע, נגיד, שאימא שרוצחת שני ילדים זה אחד למיליון. בדקתי את כל המקרים, זה אחד למיליון מבין האימהות בבריטניה, לצורך הדיון. אוקיי? אבל אני יודע, בוא נאסוף את כל האימהות הגרועות. האימא הזאת שרצחה שני ילדים היא כנראה אחת מהאימהות הגרועות, אז בוא נניח שמצאתי 100 אימהות גרועות, והאימא הזאת היא אחת מהן. אם אני יודע גרועה, אז הסיכוי שהיא הרוצחת הוא כבר אחד למאה, לא אחד למיליון.
נכון, אבל עוד... נכון, אני מבין מה שהרב...
טובה, או לא רעה.
נכון, אבל אם נניח נקרא לה חברת ילדות, חברת נפש של אותה אימא, שמכירה אותה מגיל אפס, ואוהבת אותה בכל לבה ובכל נפשה, והיא אומרת, זה נשמה טובה, היא נראית אימא גרועה, אבל בלב זה, זה לב זהב.
פה,
אז
פה
עוד ב... פעם...
בסדר, אז
אני לא... רואה...
זה, פה אין חישוב, שאלה אם אתה מאמין לה או לא, אין...
אני אומר, לכן אני אומר, זה מטיל עלינו, מה שהרב לימד אותנו היום, שאנחנו, את ההסתברות שאנחנו נפגשים למציאות, זה הרבה, אנחנו הרבה מאוד, אנחנו גם יוצרים את הסבירות.
הסיפור, הנתונים על מה קרה בארצות הברית, אחרי שה-DNA התקבל כראיה קבילה במשפטים פליליים, היו שם קטסטרופות. עשו בדיקות לרוצחים מורשעים שישבו בבית הכלא, ויצאו אחוזים מאוד גבוהים של... שהוכח שהם לא הרוצחים, והם הורשעו בבית משפט. והתברר שאחוז מאוד גבוה הוא לא הרוצח, הם לא הרוצחים. לך תדע מבין אלה שהוציאו אותם להורג, כמה אנשים בעצם בכלל לא היו רוצחים, אלא מה, לא היה להם את הכלי של DNA באותה תקופה. כן? טוב?
תודה רבה.
אני מה אופטימית זו.
עד שלום.
הרב, אני יכול לשאול שאלה שלא, לא קשור על השיעור?
כן, כן.
מכילה, בעניין התואר, שאלו את הרב את זה הרבה פעמים, בעניין מה שהרב אומר על השגחה, נכון? שהשגחה, כן, אני רואה שהרב רגיל לזה, שהשגחה היא, שהשגחה של הקדוש ברוך הוא היא לא, 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 לא הגיונית, שיש גם מצד אחד השגחה ומצד שני חוקי הטבע, נכון?
מה זאת אומרת לא הגיוני? אם יש מעורבות של הקדוש ברוך הוא, המעורבות הזאת שוברת את חוקי הטבע. אין מעורבות במסגרת חוקי הטבע.
נכון, אבל אם, הרי, נכון, הרי החוקי הטבע הם דטרמיניסטיים בסוף. נכון, אבל אם
חוקי הטבע... הוא ברא אותם, הוא יכול גם להקפיא אותם.
בוודאי, אבל חוקי הטבע הם דטרמיניסטיים הרי, נכון? אילולי התערבות שלו. אז אם מראש הוא סידר את המציאות בצורה כזאת, כך שיוכל מרות לסדר את המציאות בצורה כזאת, שדברים יקרו, שתהיה רעידת אדמה בטורקיה עוד לא יודע מה כמה מיליארדי שנים. Okay. וזה בעצם השגחה, כי זה גם יכול להיות מותאם לפי מעשיו של אדם, הרי כל מעשה של אדם, אז זה השגחה בעצם.
מה זה השגחה? זאת השפעה מרחוק, אבל, מה, אבל הוא צריך לחכות ולראות מה הטורקים עושים בשביל זה.
לא, אפשר, זהו, שדברים מושפעים הרי. דברים מושפעים, עדיין נגיד, אני פעם אחת התלבטתי אם ללכת לתפילה או לא ללכת לתפילה, לא היה לי כוח, לקום מהמיטה, לא לקום מהמיטה, קמת מהמיטה, מהמיטה הלכתי לתפילה ומצאתי שטר של 200 שקל על הרצפה. ככה שהמעשים שלי גרמו לזה שבזכות זה, כן.
אני שואל איך הוא קבע שתהיה רעידת אדמה בטורקיה, כשהוא לא ידע, אולי הטורקים יהיו אוהבי ישראל הכי גדולים?
כן, אבל... הרי יש, לא יודע איך זה עובד עם רעידות אדמה באופן ספציפי, אבל באופן עקרוני יש מהלכים של נכון, תגובת הפרפר, שלא נוכל, נו, כן, שאדם, שצורך העניין ביפן...
עזוב את הפרפר.
למה לא? אדם...
מה זה דטרמיניסטי לגמרי, מה זה קשור לפרפרים?
לא, לא קשור לפרפרים ספציפית, אבל לא קשור לפרפרים ספציפית, אבל בגלל שהאחד ביפן ראה שישראל עשו את, הכריזו על כמה יישובים חדשים ביוש, עשה איזה בסה, עם היד שלו על הספה, וזה גרם לאפקט הפרפר לצונמי. לא משנה, סתם דוגמה, אבל כל מעשה שאדם יכול להשפיע.
אבל למה הם מתו אנשי הצונמי האלה? מה הם אשמים? לא הבנתי.
לא משנה עם הצונמי, אני, כל מעשה שכל אחד עושה, הרי יש לו השפעות כלשהן. על ידי אפקט הפרפר יכול להיות גם השפעות עצומות. אז אם מראש הקדוש ברוך הוא מסדר את המציאות ככה שכל מעשה שאדם יעשה, ככה שבצורה מותאמת שכל אדם שמשהו יעשה יגרום להשפעות הרצויות. ככה שזה ממש השגחה שמותאמת לפי אדם, השגחה מרחוק אמנם, אבל מותאמת לפי כל אדם.
אז אתה רוצה לומר שרעידת האדמה בטורקיה פגעה בהם בגלל שמגיע להם, וזה תוכנן מששת ימי בראשית?
אני לא רוצה לדבר על רעידת אדמה, בסדר, רעידת אדמה אולי לא.
אתה לא רוצה, בואו נדבר על זה.
נגיד אין השגחה על גויים, לא משנה הנקודה, הנקודה עצם העיקרון...
כי אני רוצה להוריד אותך לדוגמאות קונקרטיות, לא להישאר בסיסמאות.
לא, אני שואל על העיקרון, נכון, אתה אומר שאין, לא הגיוני, חוקי הטבע לא מסדרים עם השגחה.
אני שואל
אותך לדוגמה. אני לא, אפילו לא אמרתי שיש השגחה, כל מה שאמרתי שחוקי הטבע לא סותרים את ההשגחה.
ודאי שסותרים, יש לי בחירה חופשית, ברגע שיש לי בחירה חופשית, אז התפוח ייפול עליי מהעץ בגלל שכוח הגרביטציה מושך אותו, לא משנה אם אני חטאתי או לא חטאתי.
אבל יכול להיות שבגלל שחטאתי אני אבוא לעץ הזה מבואס, ובגלל שאני אבוא מבואס אז אני אבוא, אשר מסדר את העניין ככה שאני אבחר עץ אחר במקום העץ הזה, ולא העץ שממנו נפל
התפוח. לא פעם, אז בכל מקרה הוא מתערב, אז הוא תמיד מתערב, אז הוא יסדר.
לא, מראש, לא, מראש סידר בצורה דטרמיניסטית. הרי מראש הוא ייסד את חוקי הטבע בצורה מסוימת. מראש חוקי הטבע היו גורמים, הם שתי אפשרויות. אם האדם יעשה את החטא, מה שהיה קורה בצורה דטרמיניסטית, זה שאדם הוא לא, ניוטון לא, לא ניוטון, לא היה מגיע לעצם. אם הוא לא היה עושה את החטא,
זאת אומרת שחוקי הטבע יוצרים את העונשים, חוקי הטבע יוצרים את העונשים למי שמגיע לו.
כן, אבל לא ספציפית, לא באופן כללי כמו שהמהר"ל אומר, שאדם אוכל חזיר, אז למחרת הרגל שלו נתקעת בשולחן. כי זה חוק טבע שתמיד חזיר גורם לטבע בשולחן. אלא שבצורה, אלא שכל פעם זה מותאם, בגלל שמראש...
אבל אז, לכן אני שואל, אז לכן אני מחזיר אותך לדוגמה שנתתי קודם. אז הרעידת אדמה בטורקיה בעצם פגעה רק באנשים שבאמת היה מגיע להם למות. זה מה שאתה טוען.
אפילו, אני טענתי שיכול להיות שכן, למרות שזה החוקי הטבע.
אבל אם זה
יכול... שזה החוקי הטבע, לא סותר את התשובה כן. מה?
למה לתינוקות מגיע למות?
לא יודע, אני לא דנתי בשאלת ה...
לא, אבל
אני... אני אמרתי שזה לא סותר חוקי הטבע, הרב אומר, רגע, לפי מה שאתה אומר, יוצא שרעידת אדמה בטבע הייתה לא הוגנת, יכול להיות. אני לא יודע מה קורה שם בדיוק, עונש קולקטיבי זה עוד דבר שנראה לי דבר קשה, אבל לא יודע אם שם היה עונש בכלל, אולי יש אסונות טבע גדולים שקורים בלי קשר להשגחה, אני לא יודע. מה, זה לא הנקודה שבה שאני אומר. כל מה שאני בא להגיד, זה שיכולה להיות השגחה מותאמת לפי מעשים של כל אדם ואדם, למרות שהכל זה חוקי הטבע. בגלל שמראש בצורה דטרמיניסטית הכל קרה.
אבל מדלגים פה על שאלה. מי אתם בכלל, מי אתה בכלל שתחליט, מי אתה שתחליט, מתי אלוהים מחליט להעניש או לא להעניש?
לא, הוא לא מחליט. מעלה...
יש לו שיקול דעת, הוא יכול גם להחליט שהוא לא מעניש.
הוא לא מחליט, הוא מעלה מכניזם אפשרי. אבל אם הטענה היא שאלוקים מעניש אנשים על חטאים, אפשר ליישב את זה עם הדטרמיניזם הטבעי. האם זה קורה או לא קורה, אפשר לעשות אחר כך, ואיך זה קורה. אפשר אם זה יכול להתיישב עם זה.
בדיוק, אז יכול להתיישב
עם זה. ברמה
העקרונית... זה לא, אי אפשר להגיד שזה כוונת הרמב״ם כשהוא אומר השגחה כללית או השגחה פרטית. השגחה כללית זה בדיוק מה שהבחור אמר רק עכשיו. שעקרונית ברור שהקדוש ברוך הוא ידע לפני 14 מיליארד שנה בדטרמיניזם מה יקרה עוד 14 מיליארד שנה, הוא לא ידע את הבחירה החופשית של האדם, זה נכון, אבל יכול להיות שהוא יצר...
והטענה שלו זה שלא צריך לדעת. מה
זאת לא ידע?
לא צריך לדעת. הוא משאיר את המכניזם כך שחטאים יגרמו בקיצות או בצורה אחרת בסוף לאום. וזה חוקי הטבע עושים את זה.
בסדר, אבל זה מבחינתנו הוא ידע את זה, אם הוא היה מפעיל את המחשב על האלוהי, אז הוא היה רואה, הוא אומר, הנה בדיוק, הרב ורב, רב מיכל אברהם יעשה חסד, ובתאונה יהיה בדיוק יעזור להתכוון.
לא, בלי שהוא ידע, הוא לא ידע.
מה זה ידע? מה אכפת אם הוא ידע? מה זה נקרא בכלל אלוקים ידע? אלוקים, אין סיבה שהוא לא ידע, מה, הוא עסוק? מה הבעיה שהוא ידע?
הוא עסוק בגלל שזה לא דטרמיניסטי.
אבל הבחור הרי שאל שזה כן דטרמיניסטי, חוקי טבע קבועים מראש
דטרמיניסטי. לא הבנת את השאלה. הוא טען שלמרות שהחטאים לא דטרמיניסטיות, עדיין יכול להיות יכולים לחטוף עונשים רק באמצעות
חוקי הטבע. נו, זה אני מסכים. מה לא נכון בזה?
לא זאת הטענה, הוא לא טוען לדטרמיניזם. הוא טוען שלא צריך להגיע לדטרמיניזם כדי לעשות את זה.
טוב, אני הבנתי שהוא אומר שזה לא נקרא להגיד שאין השגחה, מכיוון שהחוקי הטבע, אם הקדוש ברוך הוא עשה אותם בדטרמיניזם, וכביכול הוא יודע על כל הלא שיפול גם עוד 200 מיליארד שנה. זה נכון, זה מדי שהוא יודע.
חוקי הטבע הם דטרמיניזם. אבל לא המעשים
שלך. נכון, אז אם נניח אלוקים יצר בדטרמיניזם אופציות שונות שחוקי הטבע יקרו לפי המעשים של האדם, אז כביכול זה גם השגחה.
נכון, זה מה שהוא טוען.
זה אני מסכים.
גם אני מסכים.
זהו, אני אומר עכשיו, מהתנ"ך הרי אנחנו רואים שגם במקומות שאין ניסים, דיינו, מגילת אסתר, או לא יודע מה הסיפור של אחים יוסף.
יש פה איזה אקו.
עכשיו בסדר?
חוץ ממי שמדבר, אולי אפשר להשתיק? כן. בוא ננסה.
כן, אני אומר ש... חוקי הטבע, שאני חושב שמהתנ"ך אנחנו הרי רואים שגם במצבים שנראים טבעיים, גם במקומות שנגיעים טבעיים, כן, מגיעת אסתר, עכשיו חודש אדר, לא יודע מה, האחים ויוסף, ברור שגם דברים שהם לגמרי חוקי הטבע, התורה מתייחסת אליהם בתור השגחה מאלוהים, נראה לי. אז נראה שהתנ"ך מבין שיש השגחה גם בלי קשר לניסים, גם אחרי הניסים.
אין לי בעיה, עם התזה הזאת אין לי בעיה. בסדר? השגחה מהסוג הזה, כל עוד זה נעשה עם חוקי הטבע, וחוקי הטבע מארגנים הכל, הכל בסדר, אין בעיה. רק את שאלת הרוע כמובן לא פתרנו, וכל מה שדיברנו קודם, אבל נכון, הנה חינמי. כל עוד אתה לא אומר לי שמעורב במקרה מסוים ומשנה את המציאות בגלל שאני חטאתי או משהו כזה. אלא חוקי הטבע עושים את זה בצורה כזאת או אחרת, הנה חינמי, אני מוכן לקבל את זה, זה לא...
תודה רבה. תודה רבה.
טוב. שיהיה שבת שלום, להתראות.